אז אני את השיעור אני רוצה להקדיש לזכרם, ברור שכל הנופלים, כל מערכות ישראל ואלה שנרצחו בפיגועי טרור. במיוחד אני רוצה להקדיש את הדברים לעינוי נשמתו של ידיד נפשי הרב הגאון הרב דוד יעקב הלוי הרב דוד יעקב בן עמנואל הלוי אפלבוים, השם ייקום דמו, שנרצח על ידי בני עוולה בתת ניסן, בתת אלול תפשין סמך כימל. אני רוצה לפתוח עם שני סיפורים, אחד אישי ואחד ששמעתי. סיפור האישי הוא ממש לפני 12 שנה, הייתי בדרך הביתה, איזה כמה ימים לפני יום העצמאות, היובל לקום המדינה. כמו הרבה מאחינו בני ישראל, הייתי תקוע בפקק בכביש גאה בדרך אוניברסיטה, כי אני עוד טרם הפנמתי את המסר שכשיוצאים מהאוניברסיטה אחרי השיעור האחרון צריך לחכות, יש איזה רבע שעה שתמיד מסתמן פקק, לא משנה באיזה יום, באיזה שעה, באיזה יום, זה תמיד בין 7:15 אסור לצאת לכביש. אז אוקיי, ישבתי בפקק, שמעתי רדיו, וראיינו מי שהיה אז סגן העיר של ירושלים, בן אדם לא מזוהה עם הפלג הציוני של של הפוליטיקה הישראלית, ושאלו אותו, לאותו בן אדם, מה בשבילך דגל ישראל? אז ברור שמראיינת חיפשה כותרות והוא סיפק אותה. ישבתי שם בלי לזוז, יתרותי אפילו לחבות המנוע, לא משנה מה, כי לא עזר כלום, ישבנו שם. והוא אמר, דגל המדינה? הוא זה שעשה את הצרות גם בפעמוני היובל מאוחר יותר, אז הוא די היה עסוק באותם הימים. מה זה דגל הלאום? דגל המדינה זה סמרטוט על מקל. ושמעתי אותו ביידיש שאומר, לא סמרטוט על מקל, זה שמעת פשטק. זה פיסת בד, וזהו. ואתם יכולים לנחש מה קרה בשעות הבאות, אז כל אחד ככה התקשר, וכל מיני תגובות נזעמות, ואני ישבתי שם, סוף סוף השתחרר הפקק הזה, ברור שהגעתי הביתה באיזשהו שלב, וחשבתי לעצמי, באמת, מה זה דגל? אני הרי באותה שנה או שנה לפני כן יצא לי להגיע למפעל של דון ברמה. תמיד הייתי קונה את הדגלים אצל ברמה. הוא עדיין יש לו את החנות שם ברחוב הלני המלכה. אבל המפעל נמצא בגבעת שאול. אז אוקיי, אז אני כיתתתי את רגליי והגעתי לגבעת שאול למפעל. מה? יש לו את המפעל שם. נכון, אבל הוא אז היה באמת מייצר. ונכנסתי לשם וראיתי כל מיני דגלים פגומים שנזרקו על הרצפה. אז אמרתי, רגע, אז באמת, זה שמעת אף השתק, זה סמרטוט המקל. אז מה זה הקטע הזה של הדגל? מה זה? אוקיי, נשים את זה בצד. בשנות ה-50, זה סיפור יותר מפורסם, התקיימה בירושלים, אני חושב במלון המלך דוד, כי רוב בתי המלון לא היו. בטוח זה לא היה במלון רון, כי רק התארחו שם אנשי עצר. מי שמכיר את משפחת ורשבסקי. התקיימה בירושלים כנסייה של אגודת ישראל העולמית. רק לאגודה יכולה להיות כנסייה. כנסייה הגדולה של אגודת ישראל העולמית. והיו כמה אנשים שם שבאמת לא היה להם נוח מהעובדה שדגל הלאום הונף על המלון, ולא רצו להשתתף, לא רצו להתארח באותו מלון. אז עשו רעש והחליט ועשו בלגן, והגיעו לפתרון שמה שצריך לעשות זה להציב על גג המלון את כל הדגלים של כל המדינות המיוצגות בכנסייה הגדולה באותה שעה. ואז שהשתוללו בתקשורת הישראלית עוד בשנות ה-50, היו עוד עיתונים, הרבה יותר עיתונים מאשר היום, היה אפילו עיתון בשם היום, וביקרו וצעקו וכו'. באותה שנה, זה את הסיפור הזה שמעתי רב סבי שכטר, אני הייתי אז בן שנתיים, באותה שנה הרב סולובייצ'יק דיבר בכנס של המזרחי, ונתן את הדרשה שאז שהפכה להיות אחד מהפילד רושס של החמש דרשות. אני לא יודע איך פילד רושס הופכים לחמש דרשות, זה תעלומה שאני עדיין שוקד מנסה ככה להבין אותה. אבל כבוד מורי ורבי הרב סולובייצ'יק נתן דרשה, בין היתר הוא התייחס, וזה לא נכנס לפרוטוקול של הדרשה, התייחס לנושא הזה של הדגל. אני רוצה לפתוח דווקא, דווקא בנקודה שהוא העלה ואחר כך ללכת הלאה. בכל אשר קשור לסדרי לא עלינו, של, לסדרים של הלוויה, יש כלל אחד שכולנו יודעים, והיינו שקוברים את המת, לא משנה גדול, קטן, עשיר, עני, איך שלא איש, אישה, לא עלינו, כולם נקברים באותם בגדי מתים שקוראים להם תכריכים. לא כך היה תמיד. הגמרא במועד קוטן דף כבזיין המדבד מספרת, בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיטתו. כי עלה המון, אנשים היו מוציאים, תחשבו לרגע מה מוציאים על חתונה, אתם יכולים לתאר לעצמכם שאנשים רצו להשוויץ גם במותו של הבן אדם. אגב, אצל אומות העולם עדיין זה נכון, שככה מוציאים המון כסף ברוב פאר, ואני זוכר שהייתי ברשימת רבנים באיזה בית הלוויות בניו יורק, שבאמת האנשים האלה היו מוציאים עשרות אלפי דולרים על 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 רונות קבורה מכל מין מהמהוגני וזה זה הרנגשטלנדרר כל מיני כסף שהיה יכול לעזור בכל מקומות החיים, אבל אוקיי. אז לפחות אז פעם זה היה המצב אצלנו, ורשי אומר בתכריכים טובים, אז לא היו משתמשים בארונות קבורה, אבל היו מוציאים הרבה כסף על תכריכים עד שיהיו קרוביו מניחים אותו ובוכים, עד כדי כך שבאמת הם זורקים את המת ואומרים, נו, תטפלו בה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. עד שבא רבן גמליאל, כנראה שמדובר ברבן גמליאל הראשון, הנכד של הלל הזקן שפעל עוד בקורת הבית, ונהג קלות, קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשטן, הוא ציווה שהוא יתקבר בכלי פשטן פשוטים ותו לא. ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשטן, ופשטן מאז יהודי קוברים בצורה הכי פשוטה שיש. ככה כולנו שווים בקבר. אומר המאיר הזה, הרב המאירי, הבית הבחירה, בראשונה הייתה יציאתו של מת קשה לקרובה, ביותר עד שבא רבן גמליאל ונהג על הדרוש בעצמו, זאת אומרת, הוא הקל במעמדו, וציווה להוציאו בכלי פשטן, וכן מצינו בכמה תקנות בתלמוד עשיות על דרך זה, שלא לבייש את מי שאין לו. זה הרי פה הוא רומז גם לזה שלמחולות והריקודים שיש בט"ו באב או ביום כיפור, אותו דבר, זה אותו רבן גמליאל שגם הוזיל את שוק הקורבנות כדי לאפשר לאישה אחת להיטהר ולהקריב קורבנותיה אחרי יותר מלידה אחת. אז הוא היה לו חוש חברתי כזה, והוא הלך בכיוון הזה. וככה נפסק להלכה, אין קוברים המת, זה יורדיה, הלכות אבלות סימן שינון בית סעיף א', אין קוברים המת בתכריכים יקרים, אפילו לנשיא שבישראל. אוקיי. Okay. עד כאן בהלכה הפשוטה. ולכן חייבים לקבור את המת בתכריכים ולא בבגדיו. Okay. יש יוצא מן הכלל אחד. בשולחן אורך יורדיה, שזה שני סימנים יותר מאוחר, הרב יוסף קארו קובע, אם מצאו ישראל הרוג, יקברוהו כמו שמצאוהו, בלא תכריכים, ולא יחלצו בו אפילו מנעליו, אפילו את המנעליים את לא מורידים, קוברים אותו כפי שהוא, ברור שבקבר ישראל. Okay. למה? אומר השח, הוא מצטט את המהריל. עכשיו, רבי יעקב הלוי המהריל היה זה שיותר מכל אדם אחר שיקם את יהדות אשכנז אחרי הפרעות של המגפה השחורה. תזכרו, היהודים גורשו מאנגליה ב-1290, גורשו מצרפת ב-1306. מה שנשאר מכל אשכנז היה רק היהודים בגרמניה, המערבית ומרכזית, כמעט ולא היו יהודים בגרמניה המזרחית, שלא לדבר על פולין. היו הניצוצים, ממש הניצנים הראשונים של ההתקהלויות והקהילות המפוארות יותר מאוחר במזרח גרמניה ובפולין, אבל באמת מרכז כובד המשקל היה בגרמניה. ב-1349-48 הגיע לאותו אזור הגיעה המגפה השחורה, שחיסלה משהו כמו בין 50-60% מהתושבי אירופה בכלל, וברור שמה עשו? השימו את היהודים. מה השימו את היהודים? השימו את היהודים בהרעלת הבארות ובהשחטת האוויר. אוקיי? וזה שיהודים גם הם מתו, זה סימן, זה ארמומית שארמומיות של היהודים. ארמה של היהודים, שהם גם ככה הגריבו כמה מהחבר'ה שלהם כדי באמת לקלקל לנוצרים את החיים. לפעמים האמת היא יותר מוזרה מאשר הפיקציה. ב-1995 נדמה לי, נעמה סואה ערפאת, נאום הידוע לשמצה בעזה בנוכחותה של שרת המדינה באמריקה היום הגברת הילרי קלינטון, ואמרה שהיהודים מרעילים את המים ומשחיתים את האוויר בעזה בגלל דרך אורניום מופחת. בסדר, אבל מה? למחרת הייתי אמור להרצות באוניברסיטה בנושא מגפה שחורה. ואז נכנסתי עם הכותרת של העיתון של, עם העיתון של אותו היום, ואמרתי, אני לא יודע. אני ממש לא יודע. האם אני קורא את העיתון היום, או שאני מרצה לכם על דברים שקרו לפני 650 שנה? זה לא היה לגמרי ברור. ממש בול 650 שנה. בכל מקרה המהריל, מדובר היה בשואה של ממש, אני משתמש במילה בכוונה, והמהריל הוא היה אחד מהאנשים ששיקם במו ידיו את החיים הדתיים ואת המוסדות היהודיים בגרמניה באותה תקופה, ושימר את כל המסורות האשכנזיות, כולל נוסחאות התפילה ולחני התפילה שאנחנו עד היום משתמשים בהם. המהריל, לכן כשמהריל אומר משהו, הוא לרוב לא אומר דברים מסברת עצמו, אלא הוא מדווח על מה שהיה קודם. אז למה קוברים את המת בבגדי עצמו, את ההרוג? הוא אומר, השח מצטט אותו, ובדבר הזה יש חילוק בין נפל מן הגג להרוג. זאת אומרת, בן אדם שנפל מהגג ונהרג לא עלינו, אז אותו קוברים בתרחיכים, אבל הרוג מסתם בידי גויים לא. דאילו בהרוג בידי אקום, אף על פי שבשעה שמצאו כך כבר פסק אדם, קוברים אותו כאשר הוא נמצא כדי להעלות חימה ולנקום נקם. כדי להעלות את זכרו לבני הקדוש ברוך הוא, ולומר לו, תשמע, תראה את עמך ישראל נשחטים על ידי אויביהם, תיקום את דקמתם. אל תשכחו, מדובר בתקופה של היהודים בכלל. אם פעם הייתה, היום אין, זאת אומרת, מאה ה-14, אין הגנה, אין אף אחד שיגן עליהם. המצב היה יותר חמור במאה ה-14 מאשר במסע הצלב הראשון, בגלל שמסע הצלב הראשון היהודים עדיין עטו שריון והגנו על עצמם. פה פרקות היהודים מנשקם, לא הייתה אפשרות אפילו לעשות חרב בנסיעה בין עירונית. אז היה צריך באמת לקפור ככה, לבקש רחמי שמיים. הפסק הזה כנראה בנוי על מסורת יותר מוקדמת, יותר קדומה, שמביא אותה רבי יהודה חסיד בספר חסידים, אבל פה לא מדובר בגחמה של חסידי אשכנז, אלא במסורת אשכנזית פרופר. בספר חסידים מופיע בשתי מסורות כתבי היד, בדבוס בולוניה זה סימן תף מנטט, בוויסטינצקי פריימן שזה כתב יד פרמה, זה יותר אפילו יותר עתיק כתב היד הזה, זה תף 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 למד גימר. בית שנהרגו בו על קידוש השם, והאדם נתון על החומה ועל האבנים, ובעל הבית בא לטוח בסיד, היינו אומרים לטייח, בסיד קירות הבית, את הדם לא יעבור ולא יהיה תח עליו, שנאמר, הוא מצטט את הפסוק מאיוב, ארץ אל תכסי דמי, לכך אין לכסות. הרי כל זמן שאין אדם מכוסה, הקדוש ברוך הוא נוקם, וכשמכוסה אינו ממהר לנקום. וזהו שנאמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. ואם תאמר, הלא הקדוש ברוך הוא יודע המכוסה כמו המגולה, זה סוד מסודות התורה, והוא מפנה לספר קבלי שנכתב על ידי המחבר, רבי יהודה חסיד, ספר הכבוד. באותה דרשה באותה דרשה, הרב סולובייצ'יק שאל, אז מה משמעות הדגל? אז הוא אמר, כשהוא חושב על דגל ישראל, הוא לא חושב על דגלי מדבר, זה שעה, הוראת שעה, שהיוצרי ככה, כל אחד יתארגן, כל שבט יתארגן סביב הדגל שלו. האמת היא, בדרשה שהוא השמיע אחר כך, הוא פשוט חזר בו קצת, כי אמר, באמת יש משמעות הלכתית לדגל, אבל אני לא, אבל לא כדגל לאום, מדובר כדגל כתוכם תחומים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. כשהוא רואה את הדגל הלאום, את דגל, את דגל ישראל, הוא חושב על כל הסרטונים שהיו בתקשורת, לא היו בתקשורת, בקולנוע, הרי פעם אנשים כשתראה לראות את התקן בחדשות הם היו הולכים לקולנוע ובין הסרטים היו מה שהיו כל מיני סרטונים מה קורה בעולם וכו' וכו' מה שנקרא בעולם news wheels והיו מביאים כל מיני דיווחים מהשטח דאז והיו מראים עכשיו כל, ממש על כל צד ושל שהיו מתקדמים כוחות צהל במהלך מלחמת השחרור היו נוטעים דגל, אגב מי שרוצה לראות אפשר לראות דבר עדיין באינטרנט הרי העלו את כל הפרקים של עמוד האש לאתר האינטרנט של רשות השידור אז בדקות האחרונות של הפרק האחרון יראוים את זה שבכל מקום בכל מקום שהגיע הצבא היו נוטים את הדגל בגלל שזה היה סימן לאום שזה שלנו אבל קרה לא מעט הרי אנחנו מכירים את הסיפור את הדוגמה המפורסמת של מה של דגל הדיו, או של כיפ, מה? אוקיי, מה רצית לומר? הדגל הדיו, חשבתי, מה? יש עוד אפשר, מה? כשהרימו את הדגל על הקסטל, יש כל מיני תמונות, אבל בהרבה מקומות המערב, הרי גם נפלו תוך כדי הנפת הדגל, ונשפך דמו של החייל על הדגל. אז אמר הרב סולובייצ'יק, הדגל מזכיר לו את בגדי ההרוג, את ההלכה הזאת. את ההלכה הזאת. אוקיי, מדובר בנקודה חזקה, אבל אני הייתי רוצה לקחת את הנקודה הזאת וללכת הלאה. בדיוננו, בדף היומי, בשבועות האחרונים, לפני כשבוע וחצי בערך, הגענו למחלוקת מפורסמת בין אביי ורבא, הזמנה מלטהי או הזמנה לאו מלטהי. הגמרא בסנהדרין דף ממזיין עמוד ב' אומרת, האורג בגד למת. בן אדם אורג תכריכים. מת שמוטל לפנינו. וצריך להכין לו תכריכים. אביי אמר אסור, ורוב אמר מותר. הרג את הבגד למת מסוים, ואחר כך מישהו הביא את התכריכים במקום אחר, השאלה היא האם מותר להשתמש באותם תכריכים לאיזה שימוש אחר או לא. בגלל שדברים שמוקדשים, שמכינים אותם, או משתמשים בהם להלוויית המת, אסורים בהנאה לעולם. זה לא לומדים מגזר שם. אז אביה אומר, אסור להשתמש בהם, למה? כי הוזמנו. הם יוחדו לאותו תפקיד, וממילא זה כבר שזה כאילו שהתפקיד שלהם מולה ולכן אסור, אומר רבא לא, מותר. עד שלא משתמשים באותם תכריכים, יכול להיות שמזומנים, יכול להיות שמיוחדים, יכול להיות שמיועדים, אבל עד שלא משתמשים בהם, אין להם את האיסור הזה של תכריכי המת. בתוך כל השקל וטריה סביב הנושא הזה, מציינים את דעתו של אחד מגדולי האמוראים, רב חיסדא. הסוגיה הזאת היא גם מופיעה בברכות ובשבת. אמר רב חיסדא, היי סודרה דאזמני למצר בית פילן וצר בית פילן, אסור למצר בית פשיטה. אזמני ולא צר בי, צר בי ולא אזמני, שרי למצר בית פשיטה. בן אדם רוצה, הוא מכין לעצמו שקית נרתיק לתפילין. הוא רוקם בו, הוא מכין אותו, כל טוב יפה. הוא ברור, כתוב לו, אלה התפילין של פלוני בן פלוני, ברור למה הוא רוצה את, 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 את הנרתיק הזה. או את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... אוקיי, את הנרתיק הזה. אם הוא הכניס את התפילין לתוך הנרתיק הזה, אז זה תופס את ה... תופס את ה... את משמעותו של ה... ממלא את היד של ה... מגשים את היד של אותו הנרתיק, ולכן אסור להשתמש בו לשום תשמיש אחר, אסור להכניס בו, הוא אומר, דמים, מטבעות, כסף. אבל אם הכניס לו תפילין, בלי לייעד אותו, בלי לומר שזה מיועד להיות נרתיק של תפילין, או להפך, שייעד אותו והכניס את התפילין למקום אחר, אין הקדושה חלה בנרתיק הזה. ספוצרי, אוקיי. ומביאים את ה... ומביאים את ה... את ה... את הדין הזה של רב חסדא כדי להכריע במחלוקת הזאת בין אביי ורבא, מה, האם זה מספיק לומר זה מיועד לזה או שצריך להשתמש בו. בסופו של דבר אנחנו פוסקים כרבא שזה לא מספיק לומר כן זהו מיועד לתפקיד הזה, עד שלא מגשימים את התפקיד, עד שלא מכניסים את התפילין, עד שלא עוטפים את, את המת בתכריכים. יותר מילים כשלעצמן לא שוות. אומר הרמב״ם, הלכות תפילין ומזוזה, הפרק ד' לחטט, כלי שהכינו, הכינו להניח בו תפילין והניחם בו, נתקדש ואסור להשתמש בו בדברי חול. הכינו ולא הניח בו, או שהניח בו הרי, ולא הכינו, לא נתקדש, הרי הוא כחול כמו שהיה. נקודה. אבל הרמב״ם לא מספר לנו פה את כל הסיפור. אם אני מאבד, אם אני מאבד אורות לספר תורה או לתפילין, מאבד אותם לשמן, אסור לי להשתמש בהם לצורך אחר. נו, אז מה ההבדל? ההבדל הוא זה. יש שני סוגים, רב חיים היה אומר את זה הרבה, יש שני סוגים של אביזרים בעולם הפולחני היהודי. יש דברים שהם גוף הקדושה, שהם בעצמם קדושים בצורה מהותית, ויש דברים שהם תשמישי קדושה, יש גם תשמישי מצווה, שהם תשמישי קדושה, הם תפילים, הם משמשים, הם משרתים את הדבר שהוא בעצמו קדוש. לגבי דבר שהוא קדוש במהותו, כמו ספר תורה שנושא את שם השם, כמו בתים של תפילין, כמו פרשיות של תפילין, וכאלה מסתמה כמו מזוזה, יש בזה בעיה ברמב"ם, אבל נעזור את זה. דברים שהם מהותית, וזה מה שהאמת היא, הגמרא מצטטת בדיוק את הרעיון הזה בסוגיה שלנו במסכת סנהדרין, כשמדברת על עגלה ערופה, שהיא גם ברגע שמייעדים אותה לתפקידה כדי לחפר על, על העיר שלא מספיק ערכה פיקוח דרכים כדי למנוע רצח, רצח בתחומה. אלה דברים שבאופן מהותי הם קדושים, ולכן כל מה שצריך לעשות זה להכים אותם מתוך המחשבה ולומר זה הדבר קדוש והקדושה חלה בו. המחלוקת בין אביי ורבא, המחלוקת הזאת רק נוגעת לשאלה של תשמישי קדושה, לדברים שמשרתים את הקדושה. ופה יש את המחלוקת, אומר רבייה, שתשמישי קדושה זה בעצם פה יוצא מהקדושה, אז אותם כללים יחולו לגביו, ולכן חלה מקדושה מיד. אומר רבא, מה פתאום? יש הבדל מהותי בין דבר שגופה קדושה לבין דבר שמשמש את הקדושה. בשביל לשמש את הקדושה צריך לעבוד יותר, צריך לעשות מעשה, ולא רק מעשה זוטה, לא רק איזה משהו ככה קטן, אלא מעשה רבה, משהו משמעותי מאוד, משהו הרבה יותר הפגנתי. אני רוצה לייחס את המחלוקת הזאת בקשר להזמן המילטה לשאלה של הדגל. על רקע הזיהוי או הקשר שיצר מורי ורבי הרב סולובייצ'יק זצ"ל בין התכריכים בגד הרוג לבין המחלוקת לבין הצושטל לבין הקשר לבגדי הרוג. וגם לענות ככה, לענות לתמיהתו או להערתו של אותו עסקן מעיריית ירושלים. עכשיו אני רואה שהרב רקנתי הביא לי מכתב שנכתב בתשל"ח על ידי רב צבי יהודה קוק זצ"ל למישהו. זה נושא את התאריך ט' סיוון תשל"ח. הוא טוען במכתב הזה, שהוא במכתב נזיפה דווקא, שהדגל הוא גוף הקדושה. לכן אז כל המהלך שלי לא יסתדר. אני חתונתי, אבל אני חלוק עליו. אני רוצה להציע את ההפך. אני חושב ככה. מה זה דגל? מה זה סמל? בוא נאמר ככה. בעולם השמאלי. מה זה סמל? סמל זה דבר שנותן ביטוי לדברים העמוקים ביותר והיקרים ביותר שאינם ניתנים להבעה במילים. ולכן כל מה שבן אדם מסוגל לעשות זה להעביר אחד לשני סמל לכל הקשור, לכל הקדוש ולכל החשוב בעולמו לזולת, כמחווה וכעוד ביטוי. למשל, אנשים, אם יש ז'אנר למשל בעולם שהוא הכי פחות מוצלח, זה שירי אהבה. כל משורר שכותב שירי אהבה תמיד באיזשהו שלב אומר, אני לא מסוגל לבטא במילים מה שיש לי בלב. המילים קורסות. אז אם זה נכון, אז מה עושים? נותנים מתנות, נותנים בונבוניירות, לא יודע, זרי פרחים. למה? בגלל שהדברים גדולים מהמילים. אז אם זה נכון לגבי דבר כזה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהדברים הנשגבים והקדושים ביותר מתנגזים לסמלים שרק על ידי הראייה והסתכלות וההסתכלות האינטואיטיבית ניתן באמת לקלוט את המסר, את המסרים או המסר המרכזי שלו. זה סמל. אבל יש תנאי בסמל. התנאי שבסמל הוא שצריך להיות, הבן אדם חייב להיות לקלוט באותו התדר שבו משדר הסמל. אם הוא לא קולט את התדר הזה, הוא פשוט, זה לא ידבר אליו, זה פשוט, זה גם בלתי רלוונטי. אז מה זה הדגל? אז זה הדגל, כפי שאמר אותו בן אדם, זה סמרטוט על מקל. סמרטוט על מקל, בגלל שהוא לא קונה, הוא לא קולט את התדר שבו משדר הדגל. מה זה כן? מה זה כן הדגל? עבור אלה שקולטים באותו תדר? קולטים את השידורים? הדגל, דגל הלאום, עבר תהליך ממושך של הגשמה ושל הזמנה, ואחר כך של ביצוי מעשה רבה. ביצוע מעשה רבה. כשהונף הדגל בקונגרס הציוני ב-1897, הוא לא היה יותר מאשר תקווה. ובאותה הזדמנות גם ימצאו את ההמנון. אבל מיד נוחס הדגל להתיישבות בארץ. נוחס הדגל להגנה על המולדת. בוצעו המעשים הגדולים שמגשימים את ההזמנה מילטה. שהגשימו את ההזמנה והפכו אותה למילטה. יותר מ-22,000 קורבנות שלא כולל, ואנחנו לא כוללים פה את הפצועים ואת הנפגעים, כל אחד בתורו, ולא שלא לדבר על על החיים המקריבים שכל יהודי ש, ש, שמשתקע פה, שנולד פה, ושעובד פה, ושמגדר פה את הילדים שלו, וששולח, שהוא עצמו נלחם, וגם שולח את ילדיו לקרב. כל המעשים האלה הם המעשים רבים, הם המעשה רבה שמגשימים את ה, שמגשימים את ה, את ה, את יהודו של הדגל, את הזמנתו של הדגל, ומביאים אותנו לפסוק הזמן המלטעי. אני חושב שזאת הסיבה שאכן אפשר באמת לעבור עוד דקה וחצי, שתי דקות, מיום הזיכרון ליום העצמות, שזה מעבר בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי. אבל מה שמשותף לשני הצדדים של הדגל, של התקווה והשאיפה וגם ההקרבה וגם בגדי ההרוג, זה קודם כל העובדה שאנחנו, העם היושב בציון, אנחנו קולטים את השדר הזה. אנחנו קולטים גם את השאיפה וגם את הצורך להקריב עבור הגשמת השאיפה. למדתי לאחרונה שלא רק יהודים כמו אותו ראש עיר לא שוקש, לא קולט, אלא גם יהודים בחול לא קולטים את התדר הזה. אבל זה לא משנה. זה לא משנה. בגלל שכפי שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן אמרו, עם ישראל האמיתי זה אנחנו. הלוח זה אנחנו. החגים זה אנחנו. התורה זה אנחנו. והם כמו הירח, והם בגדר הירח כלפי השמש, משקפים את האור שאנחנו מאירים. הדקות עוברות מיום הזיכרון, כשאנחנו מזכירים איך שהפכנו את הדגל לקדוש והולך ומתקדש על ידי ההקרבה. אבל הקורבנות הם גם הזדמנות לעמוד לפני השם ולומר תודה. תודה על ההקרבה, תודה על הקורבן, תודה על הדוגמה, ותודה לאלוקים גדולים, אלוקים גדול, שנתן לנו את ההזדמנות לראות מה שאלפי דורות של יהודים לא חלמו לראות, את דגל ישראל מתנוסס בראש התורן עד ביאת כל הצדק ואחפילו אחר.